ערב טוב. אנחנו עומדים להיכנס לחצי השני, לחלק האחרון של ספר שמות, לחמש פרשיות שעיקר עניינן הוא בניית המשכן, בגדי הכהונה, כל הכניסה אל הקודש, ומתוך זה כניסה לתורת כהנים ולספר הקורבנות. אני רוצה להיכנס בעזרת השם למשכן ולפרשיותיו, השנה ככה שהשנה היא מעוברת, אז יש לנו יותר זמן להיכנס לפרשיות המשכן. אני רוצה להיכנס לפרשיות המשכן בעזרת השם בנחת מהפרשיות הבאות, אבל הפעם ערב שבת תרומה אני עדיין רוצה לעסוק בספיחיה של פרשת משפטים, ובמעבר של החלק האחרון של פרשת משפטים, שאני חושב שהוא בעצם איזה מין מסדרון כזה בדרך למשכן, בדרך לקורבנות ובדרך למקדש בכלל. זה נמצא בחלק האחרון, בפרשיות שמתחילות מהשמיטה ועוברות לשלוש הרגלים. כל זה נמצא גם אצלנו, גם בפרשת כי תשא. אני רוצה להתמקם קודם כל בפסוקים שיש לפנינו ממקור אחד ואילך בפרשת משפטים. מחמישי של פרשת משפטים מתחילים דברים שנראים לכאורה לא שייכים בכלל לפרשה. בוא נראה את הפסוקים כמו שהם במקור אחד, ניגע בכמה נקודות בראייה מלמעלה וננסה אחרי זה לנתח אותם ביחד. אחרי שגמרה התורה עם הסוגיות המשפטיות הקלאסיות, הפסוקים הקודמים היו בשוחד לא תיקח, כי השוחד יסלף, יעבר, גר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. עד כאן פסוקים מתאימים מאוד לפרשת משפטים. ועכשיו עוברת התורה מפסוק י' בפרק כף ג' לדברים ששייכים לשמיטה, לשלוש רגלים, לשבת, ובהמשך בכלל לכניסה לארץ, ואחר כך לגבולות הארץ. דבר תמוה מאוד. בוא נראה את הדברים לפי סדרם. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. זה אני עוד יכול לתפוס, איך זה קשור לפרשת משפטים. אגב, דבר מאוד מעניין, בכל הפרשה הזאת אין אפילו מצווה אחת, ויש כאן הרבה מצוות, זה הרבה מאוד פסוקים, אין אפילו מצווה אחת שקשורה לשמיטה, לרגלים, לחגים, שלא נכפלת במקומות אחרים. אין כאן אף מצווה שבאה פעם אחת בפני עצמה בתורה וזה מקומה. שמיטה ודאי, יש לה פרשה שלמה בפני עצמה. פרשת שמיטה נמצאת לפנינו במקור 4, בפרשת בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. קודם כל, זו קידומת חשובה מאוד, כי תבואו אל הארץ, הרי שמיטה לא שייכת לא בארץ. הקידומת הזאת לא נמצאת פה. פתאום, אחרי הסיפור של בשוחד לא תיקח, ושש שנים תזרע את ארצך. ושם הפרשה ממשיכה, אם נסתכל במקור 4 למטה, שש שנים תזרע שדיך, שש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. כל פרשת השמיטה כבר עוסקים בה, פרשה שלמה בפרשת בהר. ושם זה גם הופיע בהקשר מאוד מובן, גם בסדר מאוד מובן. פרשת אמור עסקה, אם זוכרים, מאמצע איתה בשבת ובמועדים, כלומר בקדושת הזמן בימים ובשבועות, ואז נגמרת פרשת אמור, עוברים לקדושת הזמן בשנים, לשמיטה, והפרשה שאחרי זה היא יובל. כאן בלי שום הודעה מראש, פתאום באמצע פרשת משפטים, עוסקים בשמיטה. ואחרי שעוסקים בשמיטה, נניח שאפילו אני מבין מה עושה שמיטה פה, אחרי שעוסקים בשמיטה, סדר הפוך, עכשיו באים לדבר איתנו עכשיו פתאום על השבת, ואחרי זה על המועדים. אני עוד לא מבין מה בכלל עושה השבת והמועדים בפרשת משפטים. אבל גם אם זה נמצא פה, הסדר הוא בכלל הפוך. הנה הפסוקים הבאים. ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר, ובעוד פסוק אחד יעברו לשלוש רגלים תחוג לי בשנה, אבל כאילו באיזשהו הקשר לא מובן, עוד מן הלכה שגם היא לא קשורה הנה, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. למה זה קשור? לשמיטה, לשבת, לשוחד לא תיקח, לפרשת משפטים? מה עושה פה כל הפרשה? עכשיו שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, חג הקציר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, וכאן אחת משלוש הפעמים שמופיעה ההלכה שתמיד מופיעה במקום שאנחנו לא מבינים את הקשר, לא תבשל גדי בחלב אמו. כשזה מסתיים, מיד עוברים לכניסה לארץ. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. הברבנל אגב מאיר, שאלמלא היו בני ישראל חוטאים, אז פה מיד היו אמורים להיכנס לארץ. פה בדיוק מסתיים מתן תורה, ואין סיבה להתעכב, עכשיו ממשיכים לארץ. ולכן באה הפרשה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. מאוד מזכיר לנו את הפסוק האחרון בנבואה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. הנה אנוכי עכשיו מיד. מלאך לפניך לשמורך בדרך. לכן גם כאן אומר הברבנל, משה רבינו בכלל לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. בפרשת כי תישא, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו את זה אחרי חטא העגל, אז אומר לו המשה לקדוש ברוך הוא, הנה אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם, שם יש דיונים שלמים. פה, כך מאיר הברבנל, מיד נכנסים לארץ. זה טוב לגבי ההקשר של הפרשה של הכניסה לארץ. אבל איך נכנסים פה כל הרגלים והשבת והכל? רק נראה עוד שנייה. אחרי שהוא מספר על זה, הוא עובר ישר לגבולות. אתם רואים פסוקים למד א', ממש הגבולות, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כל הגבולות עצמם. ולא ישבו בארצך פן יחתיהו אותך לי כי תעבוד את אלוהיהם. אני רוצה רגע אחד לנסות להבין א' את ההקשר הפנימי בתוך הפסוקים, ב' את ההקשר לפרשת משפטים כולה. רש"י מאיר כאן הערה שאני חושב שיכולה לשפוך אור על כמה דברים. הערה חשובה מאוד. תראו את רש"י מצד שמאל למטה, בתחתית העמוד. רש"י מאיר כאן, אני חושב, נקודה שיכולה לתת הבנה בפרשה, שאם היא נכונה בהבנתנו, היא נותנת פשט חשוב. אבל עדיין נצטרך להבין את הכל. רש"י אומר על הפסוק שלוש פעמים בשנה, שנמצא במקור אחד שקראנו הרגע בפסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון השם, רש"י אומר כך, שלוש פעמים וכולי, לפי שהעניין מדבר בשביעית, הוא צריך לומר שלא יסתרסו רגלים ממקומם. רש"י מחדש פה חידוש שצריך ללמוד אותו לעומק. רש"י אומר, הנושא של הפרשה שלנו, אנחנו לא הבנו מה כל הדברים האלה מחפשים בפרשת משפטים, ובכן הנושא המרכזי הוא שמיטה. לא שלוש רגלים ולא שבת, שמיטה. ואגב, אם מתייחסים לשמיטה כמו שהיא כתובה פה, יכול להיות מובן מה עושה בפרשת משפטים, כי כאן מדברים על השמיטה לא כמו שמדברים עליה בפרשת בהר, שבת, שבתון להשם. זה בכלל לא מופיע פה המושג. לא ביחס של הרעיון האלוקי של השמיטה, זה דווקא ביחס החברתי של השמיטה. אם נסתכל עוד פעם רגע על פסוקים י' וי' א', אם שמיטה היא עיקר הפרשה, אז כתוב שם, והשביעי תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. מדובר פה ביחס לאביון, אפילו ביחס לחיות, להבדיל, ביחס לכל היקום שמסביבך. טוב, זה בהחלט נכנס לתוך הפרשה שעוסקת בסדרים חברתיים. עכשיו אומר רש"י, אני חוזר למקור א' של רש"י, לפי שהעניין מדבר בשביעית, ואם אנחנו צודקים אז אנחנו מבינים למה השמיטה הזאת החברתית נכנסת הנה, הוא צריך לומר את העניין של שלוש הרגלים כדי שלא יסתרסו רגלים ממקומם. זה לא מובן. רש"י רוצה לומר פה שהייתה לי מחשבה שבשנת השמיטה אני לא אחוג שלוש רגלים. זה חידוש מאוד גדול, אני עוד לא מבין אותו, אני רק פותח את רש"י. הוא עושה פה מהפכה. כשבאה התורה, וזאת הפעם הראשונה, אין עד היום בתורה את רעיון השמיטה. התורה הכניסה את רעיון השמיטה בהקשר החברתי שלו, ואכלו אביוני עמך, וזה מובן מיד אחרי שהיא עסקה בעניים ובדלים, ודל לא תהדר בריבו. אלה הפסוקים הקודמים. בסדר. אגב, שעוסקת התורה בשמיטה, באה התורה לומר לנו, אתה תסבור שבשנת שמיטה לא מתקיימים בכלל החגים. כמה שמלן שהם כן מתקיימים. מה פתאום שלא יתקיימו החגים בשמיטה? מה הרעיון? אנחנו מבינים מה רש"י אומר. רש"י אומר, באמת שלוש רגלים לא שייכים לפרשת משפטים. אלא שכיוון שהוזכרה השמיטה, באנו למנוע ממך את המחשבה שמוציאים את הרגלים בכלל מההקשר. רש"י אומר את זה לא מעצמו, הוא אומר את זה מהמחילתא, כך לומדים חז"ל במחילתא, ואם נסתכל הלאה ברש"י, תראו שרש"י לומד כך את כל הפרשה. בפסוק י"ט כתוב, נסתכל שנייה במקור אחד, ראשית ביקורי אדמתך. מאיר רש"י, ראשית ביקורי אדמתך, זה באמת לא שייך לכאן. למה מובא כאן מצוות ביקורים? הרי ביקורים זה לא עניין עכשיו לעני. זה לא שייך לנושא הצדק החברתי של פרשת משפטים. אז מה מצוות הביקורים מובאת פה? ושוב אני מזכיר, מצוות הביקורים מובאת באריכות רבה בפרשת כי תבוא אל הארץ. בספר דברים. שם יש מקרא ביקורים, ארמי עובד אבי. שם שיהיה מצוות הבאת ביקורים. אומר רש"י, ראשית ביקורי אדמתך, אף השביעית חייבת בביקורים. שוב, מה הנושא של הפרשה? שביעית. אתה היית חושב שבשביעית לא חייבים בביקורים? כמה שמלן שכן. סתם ככה סוגריים. זה דבר משונה מאוד מה שרש"י אומר. איך בשמיטה יש לי תבואה שאני יכול להביא בתור ביקורים? הרי זה הפקר, זה לא שלי. זה רש"י קשה. אבל כך רש"י חושב. ולזה ניכנס. אבל שוב, אותי מה שמעניין כאן זה רק דבר אחד. מה הנושא? שמיטה. ומה הייתה המחשבה שלי בשמיטה? שהרגלים והביקורים לא קיימים בשמיטה. אני עוד לא מבין למה. השיא של הכל נמצא ברש"י הבא. אבל לפני רש"י הבא, מה אמרנו בפסוק י"ב? מיד אחרי השמיטה כתוב בפסוק י"ב במקור אחד, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. בסדר. עכשיו ברש"י ואומר, וביום השביעי תשבות, אני אלמלא הייתי רואה את רש"י, הייתי אומר, שאולי את השבת אני גם יכול להבין בתוך פרשת משפטים, כי גם היא מופיעה פה בהקשר החברתי, של ינפש בין אמתך והגר, ואפילו להבדיל שורך וחמורך. אבל רש"י אומר לא. שוב, הנושא של הפרשה זה רש"י נפלא בכל הדרך. הוא מה? שמיטה. ועכשיו תראו את רש"י במקור ג'. אף בשנה השביעית לא תעקר שבת בראשית ממקומה. שבת בראשית זאת אומרת שבת. שלא תאמר, הואיל וכל השנה קרויה שבת, אז אולי לא תנהג בשבת בראשית. זה כבר מבהיר לגמרי את מה, את מה שאנחנו לא מבינים בכלל. כלומר, זה לגמרי מבהיר מה רש"י רוצה. רש"י אומר, ברור, מה שמחבר את כל הפרשה הזאת למשפטים זה נושא השמיטה. עכשיו אין לך שאלות על עצם התבנית, אבל עכשיו מתחילות כל השאלות. בעצם הייתה לי הווה אמינא אלמלא היה כתוב פה ששת ימים תעשה מעשיך, שבשביעית לא צריכים לקיים שבת. בכלל לא. למה? כי כל השנה קרויה שבת. זה מין מושג כזה. ובשביעית אין שלוש רגלים, אין חגים, חופש, יש שמיטה. הנציב, בעמק דבר, ואני מזכיר אותו למרות שאני לא אמשיך ללכת בדרכו עוד מעט, הנציב מציע רעיון מהפכני, אני אומר אותו על פה קודם, הוא טוען את הרעיון דווקא על הפסוקים בפרשת כי תישא. אם נסתכל רגע במקור 2, נראה שם הדגשה מאוד מעניינת. במקור 2, זה אגב אותו מבנה, באמצע פרשת כי תישא באים ואומרים שאתם הולכים להיכנס לארץ. הם רואים שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני. שוב מדברים על הארץ. אגב הדיבור על הארץ, באים ואומרים בפסוק כף א', ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. בפשטות לא מדברים פה על שמיטה, נכון? למרות שישנה דעה שבחריש ובקציר תשבות כן קשור לשמיטה. אבל את זה אני עוזב עכשיו. וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. איך נקרא, אגב, החג הזה, חג השבועות, בפרשה שלנו, בפרשת משפטים? נשווה רגע את זה למקור אחד, פסוק ט"ז, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. לראשונה נקרא חג השבועות, חג שבועות, בפרשת כי תישא. גם שם, אגב, אחרי שלוש הרגלים, כתוב שאם תשמור את שלוש הרגלים האלה, אתם רואים פסוק כ"ג, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון השם, כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך ולא יחמוד איש את ארצך. ושוב שם, בסוף, ראשית ביקורי אדמתך, עוד פעם, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. טוען הנציב, טענה מאוד מעניינת. הנציב אומר שהרעיון שאת שלוש הרגלים הייתי חושב שלא צריך לקיים בשנת השמיטה, הרעיון הזה הוא הגיוני מאוד, ובאמת תיאורטית לא הגיוני בכלל כן לקיים את הרגלים בשנת השמיטה. למה? הנציב אומר, עוד מעט נראה את זה בפנים, כי זה נשמע ככה לא מבית מדרשנו, זה נשמע איזה מהפכה. אז עוד מעט תראו שהנציב אומר את זה בפנים. הנציב אומר שהחגים, לפני שהם חגים שנקבעו בתורה, הם קודם כל חגים חקלאיים פשוטים, שכל חקלאי בעולם חג אותם. כל חקלאי, ואנחנו עוסקים פה בעולם שעיקרו הוא חקלאות, אז כל חקלאי בתקופת שבועות חוגג את הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, ובתקופת הסוכות חוגג את האסיף, ובפסח חוגג את האביב, ובאה התורה להגיד, בכל שנה ושנה אתם החקלאים בעם ישראל, אל תעשו פה רק חג חקלאי, אלא תכניסו לחג החקלאי הזה את המצוות, את התוכן האלוקי, שזה לא יהפוך להיות איזו חינגת שחרות כזאת. אבל בשמיטה לא עובדים בשדה. אם לא עובדים בשדה, אומר הנציב, אין קציר, אין אסיף. אם אין קציר, אז גם אין עניין בכלל של חג, כי החקלאים היהודים בארץ ישראל לא חגגו את הקציר, כי הם לא קצרו. למה הם לא קצרו? כי שמיטה. אז כיוון שהם לא קצרו, אין היגיון שיהיה חג. זה מהפכה מה שהנציב אומר. כל הסיבה שקבענו חג בפסח היא כדי שלא תעשה פה חג אביב חקלאי סתם כזה, מין אחד במאי של כל הפועלים. אלא תעשה שם את זה ותכניס לזה תוכן פנימי. ושמחת בחגיך ותקריב את הקורבן הזה ותעשה את המצווה הזאת, יופי. בשמיטה אתה לא צריך את זה בכלל. לכן אגב טוען הנציב, שבפרשת כי תישא, שלדעתו היא הפרשה שעוסקת בשמיטה, לא ניכנס עכשיו ללמה, הופך חג השבועות בפעם הראשונה מחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, לחג שבועות ביקורי קציר חיטים. למה? כי אין קציר, וזה לא מעשיך אשר תזרע בשדה, כי אתה לא עושה כלום, ואתה לא זורע ולא שודה. אז פתאום קראו לחג הזה על שם היותו חג שספרו בו שבעה שבועות. זה קיים גם כשאין חקלאות. אלא מה, אומר הנציב, למה בכל זאת החליטו שיחוגו שלוש רגלים גם בשנת השמיטה? טוען הנציב, זה בעקבות חטא העגל. לפני חטא העגל, זה הכל תיאורטי, כי לפני חטא העגל גם לא ניתנה תורה עוד. אבל לפני חטא העגל באמת לא היה צריך לחוג רגלים בשנת שמיטה, כי אין שם חג חקלאי. אחרי שחטאו בחטא העגל, רצתה התורה להרבות אמונה ועבודת השם, אז היא אמרה, גם בשנת השמיטה תכניס את החגים האלה. אני לא הייתי מזכיר את הנציב, אלמלא החדשנות המהפכנית שלו בפירוש. אני רוצה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שגם יש פה המון קשיים בנציב. איך הנציב לפי זה יסביר את הרעיון שגם לא הייתי חושב לקיים שבת בשמיטה? הרי רש"י אמר, נכון? שאלמלא יהיה כתוב שבת, אז הייתי חושב שאין שבת בשמיטה. מה זה קשור לחקלאות? זה כבר לא קשור. אבל תראו שנייה אחת חלק מדברי הנציב במקור 6. אנחנו לא נלך בדרכו בהמשך, אבל מה שאמרנו נמצא בנציב בפירוש. הוא דן כאן, אתם רואים, במקור 6, בפרשת כי תישא, כבר מתבאר במחילתא שפרשה זו באה ללמד דאפילו בשנות שביעית נוהג שבועות וסוכות. רואים? אף על גב שאז אינו חג הקציר וחג האסיף. למרות שאין קציר ואין אסיף. אני מדלג שם כמה שורות. נו, אז מתי זה השתנה, כותב הנציב? וכל זה הגיע אחרי העגל. בפרשת כי תשא. וקודם מעשה העגל לא באו שני הרגלים האלו. כאן מפורש לגמרי. פסח ושבועות, אלא בשביל, שבועות וסוכות, אלא בשביל שהמה בצבע המדינה. זה טבעי, כל האדם החקלאי חוגג בעת הקציר והעשית. ולא בא הכתוב להזהיר עליהם, אלא שיהיו חג להשם. זה דבר פילי פלאות. אם אתם זוכרים, פעם הזכרנו אברבנאל, שאומר בפרשת כי תבוא, כתוב שכשתעבור את הירדן, כתוב, והקימותה לך אבנים גדולות. תעבור את הירדן והקימותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, באר היטב. אז אברבנאל אומר, זה אברבנאל נפלא, אברבנאל אומר, אל תבינו לא נכון, והקימותה לך אבנים גדולות, זאת לא מצוות עשה. אין מצווה כזאת. כי חלק מהפרשנים, זו הפרשנות הפשוטה, מסבירים שאתה מצווה כשאתה עובר את הירדן להקים אבנים גדולות ולכתוב עליהם את דברי התורה. אומר אברבנאל, מה פתאום? כשאתה תעבור את הירדן, אז אני יודע פסיכולוגית מה יקרה לך. אתה תעבור את הירדן, אז אתה תקים אנדרטה גדולה, מונומן, ותעשה שם מסיבה גדולה וטקס סיום בעזרת השם. תעשה רעש. אלא מה? יש אפשרות אחרת? ככה כל חייל בריא עושה בעולם. כשאתה תעבור את הירדן, והקימותה לך אבנים גדולות, אומר אברבנאל, זה לא מצווה, זו עובדה, אני יודע שתקים. והקימותה לך אבנים גדולות. עכשיו אני אומר לך מה המצווה. המצווה היא לא שתקים, זה תעשה גם בלי שנתעבור. המצווה היא, אתה לאבנים הגדולות שאתה תקים, תכתוב דברי תורה. וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת. כולם יקימו אבנים גדולות, רק אתם כתבו עליהם את דברי התורה, כדי שלא תתחילו להאמין בעצמכם ובאישיותכם ובפולחן אישיותכם וכו' וכו'. זה כולנו מכירים. לפי הנציב זה מהפכה. לפי הנציב החגים נחוגים בזמן הטבעי שחקלאית, כל חקלאי חוגג אותם בין כה וכה. אז למה נתתי לכם חג? כדי שאתם תעשו את זה חג להשם. שלא תודו לאדמה ולכל מיני פולחנים אחרים שאנחנו יודעים שעובדי האדמה עשו, אלא ההפך, בקציר ובאסיף, תעמדו ותודו לקדוש ברוך הוא על התבועה. רק נגבור את הנציב בפנים. ולא בא כתוב להזהיר עליהם, אלא שיהיו חג להשם. אבל אם לא היה חג ברצון האדם, מה פירוש אם לא היה חג ברצון האדם? אם באופן טבעי בני אדם לא היו עושים אסיף וקציר, אינו מבואר עם הדין לעשות כלל חג לשם מצווה. ואם כן, בשביעית אין בו חגים האלו. למה בשביעית אין את החגים האלו? כי בשביעית אין קציר ואין אסיף. כי אתה הרי משמט את האדמה. אבל אחרי העגל הזהירם לעשות רגלים גם בשביעית, כדי שיבואו ברגל העזרה להשריש עבודה ואמונה. טוב, אלמלא הייתי קורא את זה שזה מתוך הנציב, היו חושבים שזה בא ממקומות אחרים, אבל זה דברי הנציב, ואני מסתפק בלהביא אותו, כי הוא לא יסביר לפי זה את פרשת משפטים לדעתי בכלל. נראה שיש בפרשת משפטים משהו הרבה יותר עקרוני מהפרט הטכני הזה. כי רש"י אומר, הזכרנו, שהנושא של שמיטה היה כזה שלכאורה אין בשמיטה הסבר לא לשבת, לא לרגלים, בכלל אתה פטור מקדושת הזמנים. ובאה התורה להגיד לך, לא. חשבת שתהיה פטור מקדושת הזמנים בגלל השמיטה, אתה כן חייב למלא את קדושת הזמנים. מה פתאום הייתי חושב כך? מה ההיגיון? הזכרנו את הכיוון של הנציב, אבל זה לא יעזור לנו בפרשה שלנו עם הכל. לפני שאני עונה, אני רוצה לשים לב רק לעוד נקודה אחת אחרונה בפסוקים שאנחנו עוברים עליהם. עוד נקודה אחת. אם נסתכל רגע במקורות 1, 2 ו-3, נגלה שוב שהאיסור לא תבשל גדי בחלב אמו, כמו שכולנו יודעים, מופיע 3 פעמים בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו מופיע 3 פעמים בתורה. וההלכה הידועה שכולם מזכירים את זה, שזה מופיע כדי ללמד אחד על עצמו, שאסור לבשל, גם אם אתה לא אוכל, אסור לבשל גדי בחלב אמו. השני, כבר אני יודע שאסור לבשל, בא ללמד שאסור לאכול. והשלישי, בא ללמד שאסור להנות. בסדר. אבל למה זה בא בפרשות האלה דווקא? בשתי הפעמים הראשונות שזה בא, נשים לב, זה במקור אחד, פסוק י"ט, בסוף פרשת 3 רגלים וביקורים, כתוב לו תבשל גדי בחלב אמו, וזה סמוך בפסוק הבא לכניסה לארץ. עם כל הכבוד, איסור בישול גדי בחלב אמו באמת לא נראה שייך לענייני כניסה לארץ ישראל. זה מתאים לכל אדם, אם יש משהו ששימר יהודים, זה המטבח שלהם, בכל מקום בעולם. לא בישלו גדי בחלב אמו, מה זה קשור לימי אנוכי שולח מלאך לפניך? הפעם הבאה שזה מופיע, זה במקור 2, שוב, בפסוק של ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, שוב עוסקים פה בזה שאדם בא לארץ ויש לו אדמה והוא מביא את ראשית הביקורים, וכל הפרשה, כמו שאנחנו זוכרים במקור 2, עסקה בזה שכשתיכנס לארץ אני מגרש מפניך את הכנעני והחיתי והחיבי, נכון? 3 רגלים ולא תבשל גדי בחלב אמו. הפעם השלישית שזה מופיע, זה הכי מוזר. זה בעצם המקום היחיד ששם זה מתאים. אבל זה מופיע במיקום הכי לא מתאים. אני אסביר מה אני אומר. מקור 3. מקור 3 זה פרשת ראה בספר דברים. שם עוסקים בפרשה במה אוכלים ומה לא אוכלים. שם עוסקים בפרשה במה מכניסים לפה ומה לא. אז עוסקים שם בשרץ העוף תמאו לכם, רואים במקור 3, לא יאכלו. כל עוף טהור תאכלו. לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנוכרי. בסדר. אז פה עוסקים בנבלה, עוסקים בשרץ, בשקט. בישול בשר בחלב זה לא שרץ ולא שקט, זה דין אחר, אבל זה איסור אכילה. נכון? אז היה הגיוני באמת שפה זה ייכנס וזה נכנס פה. לא תבשל גדי בחלב אמו. כאן זה המקום שנראה הכי הגיוני, הראשון שאני ממש מבין מה זה עושה בו. אבל תשימו לב איפה זה מופיע. בואו נקרא את הפסוק האחרון. כל שרץ העוף תמאו לכם לא יאכל. כל עוף טהור תאכלו. לא תאכלו כל נבלה, כל הנושא הוא מה? אכילה. לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. זה סיכום של מה? של כל פרשת מאכלות האסורות. ועכשיו באמצע הפסוק, או בסוף הפסוק, אחרי הסיכום, בסוף, לא תבשל גדי בחלב אמו. כמעט הייתי מוסיף פה דרך אגב. אם כבר דיברנו על זה, אז רציתי להגיד לך, גם לא תבשל גדי בחלב אמו. זה לא יכול להיכנס בתוך העניין, ואז יבוא הסיכום, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. הרי כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך זה סיכום של כל פרשת איסורי אכילה. אז תכניס את זה. ואם תשימו לב, מה עשו פה בפסוק בעצם בתורה? כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ואני הייתי מסיים פה פסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו, עשר תעשר את כל תבועת זרעך היוצא השדה שנה שנה. שוב לא תבשל גדי בחלב אמו, סמוך לענייני מצוות התלויות בארץ, למעשות. והפעם לא סתם סמוך, אלא סמוך באיזה מין מצורה כזאת עקומה, בכוונה. הוצאתי את זה מתוך התוכן, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, סגרתי את הדלת, הוספתי בצד לא תבשל גדי בחלב עמו, והצמדתי את זה לעשר תעשר לגבי כל זרחה יוצא השדה שנה שנה. אז אם מחפש את ההקשר, בכל הפעמים לא תבשל גדי בחלב עמו מופיע בסמיכות לנושא של ארץ ישראל. נראה הכי פחות שייך. בשתי הפעמים הראשונות זה מופיע כסיכום לפרשה שעוסקת ב... אני רוצה לחרוג מהדרך שהנציב הציע לנו, שהיא חלקית לעניין, וללכת לדרך שמציע תלמידו הגדול של הנציב, הרב קוק. אבל לפני שאכנס לדברים בפנים, אני אקדים להם הקדמה, ואני חושב שזה ההסבר של הכל. רש"י מדבר כאן על רעיון הגיוני שצריך להתמודד איתו. טבע האדם, אומר רש"י, שכשהוא יגיע לשמיטה, אני לא יודע מה זה שמיטה, אבל כשהוא יגיע לאפשרויות לקיים שנת שמיטה שביעית, הוא לא יראה צורך לקיים שבת ורגלים. הוא יאמר, הרי כל השנה זה שבת, שבת להשם, אז מה העניין לשמור שבת כל שבוע? צריך להבין את הטענה של האדם הזה. השבת של כל שבוע משמשת לגבי היחיד לאותה תחנת הדלק הגדולה, עסקנו בשבת בשניים מהשיעורים האחרונים, לאותה תחנת הדלק הגדולה של היחיד כיחיד. השבת לא עוסקת באומה. לא סתם היא לא עוסקת באומה. המצווה הראשונה של השבת היא אל ייצא איש ממקומו. שבו איש תחתיו ביום השביעי. בשבת האדם נמצא עם עצמו. כל יהודי ויהודי נמצא עם עצמו בשבת, עם ביתו, עם משפחתו, בתוך העירוב שלו. זה לא רגל שיוצאים החוצה. והיא קיימת לא מפני שאתה קידשת בבית דין שנמצא בארץ ישראל את החודש, נכון? ולא מפני שאתה בארץ ישראל. השבת קיימת בעצם מבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי. ביום שנולד האדם הראשון כבר הייתה שבת. עם ישראל מתבקש לגלות את השבת הזו. השמיטה משמשת בעצם לאומה כולה את מה שמשמשת השבת ליחיד. את אותו הרעיון שנותנת השבת לכל אחד ואחד כפרט, נותנת השמיטה לעם כעם ולארץ כארץ. ושבתה הארץ שבת להשם. בגלות לא הייתה מעולם פגישה עם רעיון כמו שמיטה. כי הקדושה שדרכה אתה נפגשת עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתה קדושה שבאה לידי ביטוי כאומה. כעם. הייתה קהילה. לא היה דבר כזה שנקרא עבודת אדמה שהיא קודש. היה צורך לעבוד אולי באדמה בשביל הפרנסה, אבל לא עבודת האדמה עצמה הייתה קודש. אין ערך עצמי לטבע שיש מסביבך. יש ערך דתי. יש ערך תורני לדלת אמות של הלכה שאתה יוצר בתוך עצמך. זאת המציאות שהייתה לפני שעם ישראל מגיע לארצו וזוכה לשמיטה. כשעם ישראל מגיע בפעם הראשונה ורואה את השמיטה, הוא פתאום מגלה עולם שלם. אומה שלמה עושה שבת. ואז יכולה להתחיל להתעורר התחושה, אז בשביל מה יש צורך בשבת הפרטי? אם כל הארץ באווירה של שבת, אם כל האומה במציאות של שבת, איזה צורך בכלל יש בשבת של כל יחיד ויחיד? אני מבין שהשבת שמרה עליי ואני שמרתי עליה במקום שבו זה הביא את ייחודי לידי ביטוי בעולם. שבת זה היום של היהודים. כאן יש משהו אחר לחלוטין. כאן, מה אני צריך בכלל את שבת בראשית? כאן כל העם שובת, הארץ שובתת, הכל שובת שבת להשם. זה לא שהמציאות מבחוץ היא חול, ובתוך הקהילה בפנים יש קודש, ואז כשיש כל כך הרבה חול מבחוץ, אני צריך כל שישה ימים להתנער מהחול ולהיכנס קצת לקודש. אולי הכל הוא קודש. אולי הכל נמצא באיזו מין אווירה כזאת, שהנה אתה לוקח את כל ימי עבודתך, שנות עבודתך, ותחשבו על המדרגה שיכול עם להגיע אליה בשנת השמיטה. ואתה מפקיר את כל רכושך שנה שלמה, ואתה בעצם לא עושה משהו חיצוני, אני מפסיק לעבוד, אני... כל האדמה, כל הארץ, כל הטבע שמסביבך, הכל עושה שבת. איזו משמעות יש עכשיו לכל מיני הלכות כמו שבת בראשית? כלי ראשון, כלי שני, לא לבשל, כן לבשל. מי צריך את זה בכלל? אני מבין שצריך את זה מאוד מאוד, כשכל מה שסובב אותך זה גוי. אבל היית יכול להעלות על דעתך אטמוספירה כזאת, אידיליה כזאת, שכל עץ אומר קדושה, כל פרי, כל פרח, פה יש צורך בפרטים כאלה. כך הולכים השוטלים, רון בלב ועט ביד. בשביל מה צריך בכלל את הפרטים האלה? הרב קוק לא מתייחס לפרשה הזאת, אבל הוא מתאר את ההבדל בין השבת לשמיטה בהקדמתו לשבת הארץ לפנינו במקור שבע. אני אקרא רק חלק מזה, בביטויים נפלאים. היחיד, כותב הרב קוק, מקור שבע משמאל למעלה, מתנער מחיי החול לפרקים קרובים, בכל שבת. באה שבת, באה מנוחה. מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים. כל השבוע יש כבלים, יש קשיים. מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים. ביום הניח השם לך מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. הוא מבקש את הילה אז נתיבות עליונות. זאת שבת. קצת לצאת מהיום יום, לצאת מהקשיים. חפצים רוחניים כפי טבע מקורה. טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור, זאת ההרגשה של מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם. נו, אז תעשה את זה כל השבוע? כן, אבל כל השבוע זה קשה. הזכרנו את הרבינו בחיי, את הרמב״ם, שמסביר ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם, לא ששת ימים תעבוד בעבודה, ועשית כל מלאכתך. כן תעבוד בעבודה, אבל לא זה הפסוק. רבנו בחיי, כך הסברנו, מסביר, ששת ימים תעבוד את השם. זה הנושא. ששת ימים תעבוד את השם, איך? על ידי ועשית כל מלאכתך. תעשה את מה שצריך, זאת עבודת השם שלך. וביום השביעי תעבוד את השם, איך? שבת להשם אלוהיך. זו עבודת השם, העבודה שלך ששת ימים. מצוין, עבודת השם, עבודת השם, אבל זה שחיקה, וזה לחץ, וזה רוגז, וזה עצבות, וזה תחרות, וזה קנאה, נו, הרעיון של עבודת השם, אני גם יודע לדבר על זה, אבל תכלס, זה מסובך. טוב, אז כך כל שישה ימים, שבת, ותצא מזה. אותי ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, יום קדוש, אשר בו תתגלה נטיית האומה, הנטייה של החיים האלוהיים כמו שהם, בלי הפרעות, ביחידיה. זה יום של יחידים. אותי לאומה שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם ונועם אלוקי המתכנס לנקודה רוחנית של נשמה יתירה. זה השבת, נשמה יתירה, שרוי בליבו של כל יחיד מבניה. אז הוא אומר, את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה הזו שהיצירה האלוהית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. התורה לא מבקשת מאיתנו איזה מין אידיליה מלאכותית ובלתי אפשרית של שוויון כלכלי. שתהיה תחרות. אבל התחרות גם יוצרת עמל ויוצרת זעף ויוצרת מתח. ואז, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה תהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא, באה שנה אחת של שמיטה. ואם אותה האביריות, הגבורה המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי ציבור קבועים גורמת באופן טבעי להקטין את עדינות החיים המוסרית, והניגוד המתמיד שבין השמיעה האידיאלית להכרזה של חסד ואמת וחמלה ורחמים לבין מהצד השני הנגיסה והכפייה ולחץ הקפדה של קניין ורכוש המוכרחים להיראות בעולם המעשי. אין עולם מעשי בלי רכושנות, בלי לחץ. אין, אל תדבר על זה, זה לא קיים. יש את זה, זה טבעי, וזה נורמלי. ויש סתירה עצומה. והסתירה הזאת, הניגוד הזה, גורם הרחקה לאור האלוהי מתכונת הכרתה הציבורית של האומה, שהרחקה זו מפעפעת כארץ גם במוסרם של היחידים. לכן נכנסת פה השמיטה בפרשת משפטים. אני באתי להגיד לך את כל סדרי הצדק החברתי של היחידים. היחס שלך לעני ולגר ולאלמנה וליתום. דע לך שהרבה פעמים אתה לא מגיע לשאיפה שלך בזה, בגלל שאתה בתוך מציאות של לחץ, של מתח. היית רוצה לעצור, אבל אתה מפחד שאם תעצור, לא תעמוד בקצב. הקצב זז קדימה, היית רוצה לעצור לתת פרוטה לעני, טכנית או מהותית, אבל אתה לא יכול לעצור, כי התנועה ממשיכה, ואתה מאבד את היום של יום העסקים נגמר, ואתה רץ קדימה. אז פעם אחת, כדי שהצדק החברתי הזה של פרשת משפטים ישתרש בכולכם כאומה, תהיה מוכרח לעצור. נכון שכיחיד אתה מצליח לעצור בשבת? עכשיו אומה שלמה עוצרת. תחשבו על זה, אגב, תחשבו על שמיטת כספים. אומה שלמה עוצרת הכל. חוזרת לנקודת ההתחלה, ומתחילה הכל מחדש שנה אחר כך. הנה הפסקת הסדר החברתי בצדדים ידועים מתקופה לתקופה, מביאה לאומה זו כשהיא מסודרת על מכונה לידי עלייתה העצמית, למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחניים. זה לא שעכשיו יהיה לך רק זמן לשבת להשם, עכשיו יהיה לך זמן לאביוני עמך. עכשיו יהיה לך זמן לעצמך. עכשיו יהיה לך זמן לדון מה עיקר ומה תפל. כשלא תרגיש שזה לא פייר, כי אם אתה דן מה עיקר ומה תפל, החבר שלך על הביזנס מתקדם לפניך, אז אתה לא יכול להספיק. גם הוא חייב לעצור. שניכם עוצרים באותו קו. ועכשיו כל הפרטים האלה הם הפקר. ואתם עוסקים בתוכן. ואז הכל חוזר למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחניים מצד התוכן האלוהי שבהם, העומד למעלה, למעלה מכל תכסיס וסדר חברתי, והוא מאבד בעין ומעלה את הסדרים החברתיים ונותן להם את שלימותם. וכשם שנאמר בשבת בראשית שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. זה מצוין, ההבדל בין השבת של כל יחיד ויחיד, שהוא עושה את זה כיחיד, לבין השמיטה. ישראל בגולה, ממשיך הרב קוק, עם ישראל בגולה, עזב את דאגתו מכל ענייני חול שהם מצד כללות האומה. אנשים ודאי עסקו בענייני חול. כל אחד עסק בפרנסתו, באופן פרטי. שם את עיניו וליבו רק בשמיים ממעל. לא הלך עוד להרבות חיל, רכב וסוס, כמו כל גוי על אדמתו. כי אין לו עניין בזה. חיל ורכב וסוס זה עניינים של הפריץ. וזה מתעסק הקיסר. לא, יהודי לא עוסק בדבר כזה. כבר 2000 שנה יהודים לא מתעסקים בחיל ורכב וסוס. ובכלל לא היה עוד לכלל האומה שום עסק חומרי. היו המון עסקים, אבל לא ככלל של אומה. יחד עם זה, נוצר פלוס גדול. חדל לעגב אל כל תזנוני הגויים הרבים, שבגללם הוא גלה מהארץ. הוא נכנס לתוך השטייטל, לתוך המלאך, לתוך 4 האמות שלו, ויצר עולם רוחני משלו. מי ששרד, מי שלא שרד והלך עם הפריט, אנחנו כבר לא מדברים עליו, כי הוא כבר לא פה. אבל המתכון למי ששרד היה מי שהלך כאן. ורוח השם החל לפעמו להשכיל על ערך האדם ומעלת נשמתו, וכן להוקיר בייחוד את ערכה הרוחני של האומה ואת יתרונה האלוהי. התורה נתחבבה עליו מזהב ומפז רב כבימי נעוריו הטובים. על קדושת האמונה והמצוות יצא להורג בשמחת ליביו. אז ראינו את קידוש השם על השמד, על מסירות נפש, על קידוש השם שאנשים מסרו את נפשם שלא להמיר את דתם. שלא לקבל דת אחרת, שלא להתנצר, שלא להתאסלם. לא על אומה, לא על ארץ, אלא על התוכן האלוקי של האומה שלנו. עינה וליבו אשר היו בשמיים תמיד העלו ארוחה, כמו אנטיביוטיקה, רפואה, לכל משובות החיים הלאומיים ולכל פשעיהם. ומעת אשר התרחק מארצו, כאן העיקר, פנה תמיד אליה. הוא התרחק מארצו, אבל 2000 שנה הוא תמיד דיבר על בלי ירושלים עירך. הוא תמיד שאף אליה. אבל לא במבט גס. גס כאן לא במובן השלילי. לא למעשה. לא במבט גס. הוא מסביר, לא ככל שוכן בית חומר המשתוקק אל ארץ מכורתו, מפני שהיא מטביעתו לחם ומספקת לו את חפציו החומריים. אלא בעיניים מלאות חיבת קודש הביט אליה. אל סגולתה הפנימית, היו לו על הפרימוס תמונות של הכותל, של קבר רחל. הוא השתוקק, הוא חלם, הכל היה קדוש. ועכשיו הוא יגיע אל הארץ, ופתאום הוא ייפגש עם שבת הארץ. פתאום הוא ייפגש עם ארץ שלמה שמשדרת יהודיות, שמשדרת קדושה. ואז הדבר הראשון שהוא יעשה, והוא לא יבין בשביל מה צריך שבת. ואחר כך הוא לא יבין בשביל מה צריך רגלים. ואחר כך הוא לא יבין בשביל מה צריך כשרות ולא תבשל גדי בחלב אמו. לא תבשל גדי בחלב אמו זה קדושת הגוף. זה קדושת המאכלות. שבת ורגלים זה קדושת הזמן. אלה קדושות שאדם כיחיד קיים ומקיים אותם, לא כאומה. אלה הקדושות שהאדם היהודי התמודד איתם לבד, כשהוא היה במדבר וספר שישה ימים וידע שעכשיו שבת. כשהוא היה במטבח עם הסיר הפרטי שלו והחליט שהוא ממשיך את אבא וסבא ולא מבשל גדי בחלב אמו. ועכשיו כשהוא יגיע למציאות שבה כל הצדק החברתי שהוא שמר עליו מאוד יפה בקהילה, בקופה של הקהילה, בגמח של הקהילה, אבל פתאום זה ארץ ישראלי, זה כל העם, זה כל הארץ, הכל משדר איזו קדושה כללית. פתאום אולי אפשר, ולא רק אפשר, אולי הוא יחוש איזו, הייתי אומר לפעמים, ככה שהוא לפעמים חלק מיהודים תמימים, ואולי טובים באמת, אולי אפילו איזו סלידה כזו, אולי בוא נשתחרר סוף סוף מהבישול גדי בחלב אמו הזה, עם כל הפרטים ופרטי פרטים המשונים האלה. שמה שהם באים לעשות בעצם הוא להבדיל ביני לבין כל אדם. אני גם לא צריך את זה עכשיו. עכשיו יש שבת גדולה. ואז לפני שבאים להגיד לנו את גבולות הארץ, לפני שבא הקדוש ברוך הוא ומבטיח ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, הוא בא להגיד לנו יש תנאי. אם תחשבו שבגלל השביעית אתם יורדים משבת הפרטית, לא תגיעו לבשתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים. אם תחליף לכם תפיסת הקולקטיביזציה, האומה, החזרה אל הארץ, את תפיסת הקדושה הפרטית שלך ליד הסיר הפרטי שלך עם הגדי והחלב או בשבת הפרטית שלך. אם לא תקלוט איך חייבים את השבת הפרטית בבית ובמטבח בגדי ובחלב, בו זמנית עם השבת הכוללת, אתה תחזור לאותו המצב שבגללו גלית מפה והיית צריך לעסוק רק בפרטים כדי לזכור בכלל מה הרעיון שבשבילו אתה פה. עכשיו המבנה הוא מאורגן לחלוטין. פרשת משפטים באה ועושה סדר צדק חברתי מדויק, מתוקתק, של מערכת שלמה, של מבנה שלם, עד לשוחד ולדין ולגר ולעני וליתום ולאלמנה ולעשיר ולדיין ולכל המערכות. הסדר החברתי הזה יגיע לסיאו לא באוטונומיה השיפוטית שלך בגלות, למרות ששם היו אוטונומיות שיפוטיות נפלאות, הוא יגיע לסיאו בארץ ישראל. הפי שלו יהיה כשתקים מדינה, ואז אתה תגיע יום אחד לזה שתשמוט את השביעית, ואתה תראה איך אכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, וזה לא יהיה אצלך חלומות יחידיים של תמונות על מקומות קדושים בארץ שתוכל להתפלל שם. אלא זה יהיה אצלך באמת מציאות, חיי החול, איך אמרו העולים הראשונים, פה בארץ החול הוא קודש. הגרגרים האלה זה חול קודש, זה לא חול גרגרים חול חול, זה חול קודש. אתה תגיע לחול שכולו קודש, אבל שם הסכנה הגדולה. כי שם תהיה באיזו מין אווירה כזאת, שאם הכל קודש, אפשר ליפול. מזה אגב הזהיר הקדוש ברוך הוא את משה, בהקשר אחר לגמרי, את משה להזהיר את עם ישראל. תזהיר אותם. הם הולכים עכשיו להיכנס לאיזה מצב אדיר בהר סיני. אז תזהיר אותם, הם יכולים לחשוב שהם באווירה כזאת שהם לא צריכים להיזהר. ויוכלו וישתו. סוף פרשת משפטים. התקרבו, התקרבו, התקרבו אל הקודש, אז הכל אטמוספירה של קודש. אז האני הפרטי לא רק משוחרר מזה, אולי זה אפילו מפריע שאני אתעסוק עם הגדיים והחלב האלה כל הזמן. זה יחזיר אותי 1,000 שנים אחורה אל המסורת. אני צריך לזוז קדימה. ולפני שאני סוגר את פרשת הגבולות, לא זו שנדבר עליה בפרשת מסעי, בפרשת דברים, שם נחלק את הגבולות, כי שם נחלק את השבטים, שם הגבולות יהיו הגבולות המעשיים. שאלנו מה עושה פרשת הגבולות בפרשת משפטים, אברבנאל אומר, אוטוטו נכנסים לארץ. אני חושב שהרבה יותר מזה. כי פרשת הצדק החברתי של פרשת משפטים תסתיים במדינה, בארץ, עם גבולות, עם מערכת משפט, עם שפה, עם מציאות שלמה של חלום אדיר. ורגע לפני שגומרים לתאר את כל החלום, באים ומבקשים להגיד, החלום הזה יקום או חלילה ייפול. על אהבה אמינה ששבת הארץ דוחה שבת בראשית. ואתה כשתגיע לפרשה הזאת תשאל, איך פתאום דיברו על 3 רגלים ועל שבת? ורשי יגיד לך, הנושא הוא שביעית. כי הנושא הוא משפטים, אבל אין משפטים ואין שביעית, ואין ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, אם לא יהיה התחברות, פשוטו כמשמעו, לשבת היחיד, בדיוק כמו לשבת האום. רק כשהדברים האלה יונחו בצורה הכי ברורה, הכי פשוטה, הם יובהרו כאיזו נבואה מדהימה, שכל פעם, אולי בדור שלנו לא פחות אם לא יותר מכל פעם, אנחנו רואים עד כמה היא ממשית. זאת, לעניות דעתי, התרכובת של אותו לא תבשל גדי בחלב אמו, לא יחד עם המאכלות האסורות, אלא יחד, אבל בצד. רגע לפני אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. אז אתה כל כך נחמד, וכל כך חי חיים סוציאליים של מדינה יהודית, תורנית, שמאסרים מאסרות, ויש שדה, ויוצאים ולוקטים ולקט ושכחה ופאה, באמת מעניין עכשיו את הקדוש ברוך הוא הסיר שלי במטבח כמו שהיה שם? בלי זה לא יהיה את זה. היסוד הראשון הזה הוא היסוד שמופיע בסופה של פרשת משפטים, בסופם של 10 הדיברות וההורדה את הדברים שעסקנו בהם, של הנעשה והנשמע, של הקולות והמראות, והפרטים הקטנים, הקטנים, הקטנים שעסקנו בהם בפעמים הקודמות. והוא מה שמהווה את הפרוסדור מפה לפרשת המשכן והמקדש. המשכן והמקדש הם אותו המקום שבנוי על קדושת האומה כאומה. ושם יבוא לידי ביטוי כל יחיד ויחיד, בקורבן היחיד, בקדושת היחיד, בשבת היחיד הבראשיתית שיש לו כיחיד. הפרשיות האלה של המשכן ומן המשכן אל המקדש ניכנס בעזרת השם מהשבוע הבא.